בעמודה השמאלית. כן. דיבור המתחיל הוא בבראשית רבה. כן. מה אתה אומר? מחלוקת רמב"ן ורבי אברהם בן עזרא, איכן נולד אברהם אבינו. אכן.
דיברנו אז על המציאות שמצאו באבלה.
כן, דיברנו על אבלה. לא. מה שמצאו באבלה לא תומך, לא ברמב"ן ולא ברבי אברהם בן עזרא. מסיבה פשוטה. שאבלה איננה לא בחרן ולא באור כשדים. אלא שאבלה היא כנראה הבירה הקדומה של העברים, שלפני גלות בני העבר. אתה איתי? כן? אני מסביר. אנחנו מוצאים בתורה אדם אנחנו מוצאים בתורה אדם ושמו עבר. בניו נקראים בני העבר. או, אם תרצה, עברים. אנחנו רואים את הסיפור של התורה שמספר על העברים הראשונים הידועים לנו, מספרת לנו את גלותם. הם נמצאים באור כשדים. מאיכן הם גלו? הם גלו מארץ העברים. ארץ העברים, הלא היא ארץ ישראל, כפי שמפורש בספר בראשית, פרק מ', פסוק ט' ו', כשיוסף אומר, גונובתי מארץ העברים. אז ייתכן מאוד לומר שאבלה, שנמצאת בצד שלנו, של ארץ ישראל, אמנם בסוריה הצפונית, אבל בכל זאת בצד הזה של הפרט, היא הייתה הבירה של כל ארץ העברים הקדומה, שהסתרעה מהנילוס ועד הפרט. ברור? הם, אותם העברים, גלו. ואנחנו מוצאים אותם באור כשדים, בחרן. ואז יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין אבן עזרא, אותו עברי ששמו אברהם, האם הוא נולד באור כשדים או בחרן. זהו, זה השאלה. טוב. ובראשית רבה, בפרשת נוח, אני קורא כאן בעמוד למד ג' בעמודה השמאלית. ובראשית רבה, בפרשת נוח ובפרשת לך לך, פרשה למד ת', אמרו, זה לשונם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. מה הכתיב למעלה מן העניין? וימות תרח בחרן. אמר רבי יצחק, אם לעניין החשבון ועד עכשיו מבקש לו עוד 65 שנים. כלומר, לא יכול להיות שוימות תרח בחרן, ורק אחרי זה השם אמר לאברהם לך לך. שהרי באמת בשעה שאמר לו לך לך, תרח עדיין היה חי, והיה עתיד לחיות עוד 65 שנה. אז כך שלא ייתכן לומר שזה כדי למדנו לעניין החשבון. אלא בתחילת הדורש, שהרשעים קרויים מתים בחייהם, לפי שהיה אברהם מפחד ואומר, אצא ויהיו מחלילים בי שם שמיים, ויאמרו, הניח אביו לעת זקנתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך. ואני פותרך מכיבוד אבאם. ואין אני פותר לאחר מכיבוד אבאם, ולא עוד, אלא אני מקדים מיתתו ליציאתך, שנאמר, וימות תרח בחרן, ואחר כך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. בסדר? זאת אומרת שהמדרש מגלה לנו, הפסוקים של התורה מסודרים, באופן שהם יוצרים רושם מסוים לגבי סדר המאורעות, שאיננו הסדר האמיתי. רק לקורא. כלומר, הקורא הראשון, הנה, הוא קורא בתורה. וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אז מה אני מבין? לא צריך לעשות הרבה חשבונות. אני אומר, תרח מת, ואז השם אמר לאברהם, לך לך.
מה עם המצרים?
במציאות זה ודאי לא כך. במציאות תרח היה חי, והכתוב הקדים לספר את מיתתו ב-65 שנה. רגע, רגע, מה המטרה של הדבר הזה? המטרה היא שאם אני אדע שאברהם יצא מחרן כשאביו היה חי, זה ייצור לי, אצלי, הקורא, יחס שלילי לאישיות הזאת. וגם מה שאני אקרא אחר כך על האישיות הזאת, לא ימחה את הרושם הראשוני. ולכן, הכתוב על מנת למנוע ממני את הדבר הזה, נתן לי לחשוב בטעות שתרח מת. ואז אני אומר, אברהם, אדם כלבבי, חיכה שאביו ימות כדי לצאת. ומתוך כך, אני מוכן גם לקרוא את המשך הסיפור באופן שיוצר אצלי סימפתיה לאישיות הזאת. ואז אני אחר כך עושה חשבון ואני רואה, בעצם הוא יצא לפני כן. נכון, אבל אדם כל כך חיובי, בשביל מטרות כל כך נעלות, אני מצדיק אותו, גם אני הייתי יוצא לפני מות אבא. בסדר? זאת אומרת, מזה אתה לומד דבר מאוד חשוב, שהתורה נכתבה באופן שהיא נקראת מספר פעמים, לפחות שתיים, וכל פעם היא נקראת מתוך הבנה, בהבנה אחרת מאשר בפעם הקודמת. זאת אומרת שיש בה כתוב כוונה של הקריאה הראשונה וכוונה של הקריאה השנייה. כן, מה אתה אומר?
מה תגיד על יעקב שלקח שתי נשים? בהתחלה
הרושם
לא טוב.
יעקב לקח שתי נשים וזה אמור ליצור אצלי רושם לא טוב, נכון? למה? אסור לקחת שתי נשים? איפה כתוב שאסור לקחת שתי נשים? שתי אחיות. אז תגיד. אתה, מה? לא, יכול שאני יודע, אבל אתה, כשאתה מנסח שאלה, אתה צריך להיזהר שהדברים יהיו מובנים נכונה. כי אז אנשים יחשבו שלקחת שתי נשים, התורה התנגדה, וזה הרי לא נכון. אלא מה? אתה אומר, לקח שתי אחיות. נכון. אבל שמה זה לא יוצר שום רושם מגונה. שהרי רימו אותו, עבדו עליו. זה שהוא
כאילו... לא שם, רימו בראשונה, אז צריך לפרוש מהשנייה. על הצד הזה, שמישהו רוצה...
כן, אבל כיוון שזה מתואר, שזה בא לו בצורה של רמאות, אז הכל בסדר. טוב. עד כאן דברי המדרש. אגב, דברי המדרש האלה שקראנו מובאים גם ברשי בסוף פרשת נוח, שמה מובא הרעיון הזה. והקשה רמב"ן ז"ל על מדרש זה. ודחה דברי המדרש, כמו שמבואר בפירוש הרמב"ן על התורה. ואני אומר שלא דקדק הרמב"ן ז"ל בכתוב, שאילו דקדק הרמב"ן בכתוב לא יקשה כלום על דברי המדרש. כי קושיית הרמב"ן ז"ל, מה הוא מקשה? שהרי תמצא בכל הדורות שמספר הכתוב חיי האב, הוא מזכיר מיתתו של האב, ואחר כך יתחיל לספר חיי הבן. והרי נוח עצמו מת כאשר היה אברהם בן נ"ח שנה. וסיפר הכתוב מיתתו קודם שנולד אברהם. עד כאן קושיית הרמב"ן. כלומר, הרמב"ן אומר שאין מכאן הוכחה לשום דבר בזה שכתוב וימות תרח בחרן, שהרי זה דרכו של הכתוב לאורך כל הדורות לספר, לגמור את החיים של האחד, ואז להתחיל לספר את החיים של השני, ולכן מדוע שזה יהיה שונה בתרח ואברהם? אם כן, דחה הרמב"ן את דברי המדרש. סוגר את הסיפור, מתחיל סיפור חדש. נכון, ולכן הרמב"ן איננו מקבל את דברי המדרש. כן.
מה היחס למדרש שחכם יכול לחלוק עליו? לא מקבלים את זה בתור משהו ש...
אתה שואל, האם אנחנו יכולים לחלוק על מדרשים? חס וחלילה, חס ושלום, מי אנו? אנחנו עפר תחת כפות רגלי מחברי המדרשים.
בכל זאת זה קורה.
איך זה
קורה?
הרמב"ן לא חולק על חכמי המדרש. ודאי שלא. הרמב"ן דוחה את הרעיון שזה יהיה פשט הכתוב. כלומר, השאלה האם המדרש הזה יכול לשמש כפשט לכתוב או לא. בסדר? רש"י סובר שכן. כי רש"י הביא את זה כפירוש הפשט. הוא מביא, זה כוונת הכתוב. רמב"ן אומר, לא. אם אתה מדבר על פשט, אז ודאי שישר להגיד את זה. בסדר? אתה רואה, רמב"ן לחלוק על המדרשים. אין. טוב. עכשיו, והמדקדק בדברי הכתוב, עכשיו, המהר"ל חולק על דחייתו של הרמב"ן. והמדקדק בדברי הכתוב ימצא שאין זה קושיה. כי אצל נוח הזכיר הכתוב חיי נוח והזכיר מיטתו, לפי שהמיטה נמשך אחר ימיו. כי בסוף הימים באה המיטה, והמיטה גמר הימים ותכלית הדור. ואחר כך מתחיל הכתוב לספר חיי הבן. ואין קושיה אם מתחיל לספר אחר שמת האב מדברים שהוא קודם מיטתיו, כפי שהכתוב מספר שני דורות. ודורה, והיה קודם לדור הבן. לכן, לכך משלים דוריו קודם שמתחיל לסיפור הבן. והמיטה אינה אלא תשלום הדור. וכאן, אילו התחילה כתוב לספר אלה תולדות אברהם, כמו שאחר מיטת נוח מתחיל ולתולדות בני שם, בוודאי שפיר נוכל לומר שהכתוב מספר המשך הדורות זה אחר זה. וכן תמצא באברהם שהזכיר מיטתו של אברהם ואחר כך היא מתחיל תולדות של יצחק. ואף על גב שבזמן תולדות יצחק היה אברהם חי, שהרי הכתוב מספר סדר הדורות זה אחר זה. וכן גם ביצחק הזכיר מיטתו של יצחק ואחר כך מזכיר תולדות עשיו ותולדות יעקב, מפני שדרך הכתוב להזכיר סדר התולדות כך. אבל כל זה, אומר המהר"ל, אנחנו מכירים, לא נולדנו אתמול. אבל לומר והיו ימי תרח וגומר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, זה קשיה גדולה. ומשמע שאחר מיטת תרח ויאמר השם אל אברהם, לך לך, שאין כאן המשך הדורות זה אחר זה. שימו לב, אז אם כן, הרי היה, מה? כן, אבל מה ההוכחה של המהר"ל? מה ההוכחה? שפה זה שונה. מה ההוכחה של המהר"ל?
שלא רק לספר
על אברהם. שכתוב, ויהיו ימי תרח. בסדר? יותר מזה, התחילו לספר, אני חושב שהוא מתכוון להגיד את זה, אבל למרות שהוא לא כותב את זה מפורש, הרי הסיפור של חיי אברהם, איפה הוא כתוב? איפה הוא מתחיל? מה?
בלך לך.
לא נכון, לא מתחיל בלך לך.
שכתוב...
מה?
סוף פרשת נוח.
כתוב בסוף פרשת נוח. ואז בסוף פרשת נוח, אחרי שהתחילו לדבר על אברהם, ועל הרן, ועל נחור, פתאום מספרים לך, והיו ימי תרח, כך וכך שנים, ויעמות, ואז אומר השם אל אברהם, לך לך. אז רואים שיש כאן חריגה מן הסגנון המקובל, שאין מתחילים לדבר על הדור הבא, עד שלא סיימנו לדבר על הדור הראשון. אז אם כן, יש פה כוונה נוספת לכתוב. זה מה שאומר המהר"ל, שלא דקדק הרמב"ן בכתוב. כן.
על איזה כיבוד הורה מדובר? הרי יש לנו הלכה מפורשת שאם אבא אומר לבן לעשות עבירה, גם בדרבנן לא שומעים. קל וחומר עם הקדוש ברוך הוא אומר. בטח ובטח שהאדם מחוץ לארץ ואבא שהוא רוצה לעלות הבן לעלות לישראל, ואבא אומר לו לא, אז לא ישמע להבין. אז איזה כיבוד הורה מדובר פה?
מהו כיבוד אב ואם פה? כיבוד אב ואם הכוונה שמניח את אביו הזקן. זה הכוונה. לא, שזה לא יפה.
לעלות לארץ ישראל זה מצווה. לא שומע לאביו.
רגע, זה שאתה יודע שלעלות לארץ ישראל זה מצווה, ושהיא בעלת ערך כל כך גדול שהיא מצדיקה, היא כיבוד אב ואם, זה אחרי שאתה למדת את המעלה העצומה של הבטחת השם לאברהם את ארץ ישראל. אבל אם היה נוצר אצלך יחס שלילי לאברהם לפני זה, כל ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאברהם לא היו מפייסות אותך עם אברהם.
לא, אם אני מאמין, אז הקדוש ברוך הוא היה לו ציווי לשם.
זה שאתה מאמין, אז אתה החלטת בכלל לא לקרוא. כלומר, כשהכתוב כותב משהו, הוא פונה אל מי שלא יודע שום דבר, לא מאמין עדיין בתורה. הוא רוצה לדעת האם הסיפור הזה הוא סיפור מוסרי או לא. אז אם אתה יוצר אצלו מלכתחילה איזשהו... איזושהי רתיעה כלפי הנאמר, אז הוא לא ימשיך לקרוא. או יקרא בעיניים שליליות. פשוט מאוד.
כן. זה לא פשוט. אני...
זה פשוט ביותר.
לי זה לא פשוט. אברהם, אם אני מסתכל עליו, אבא שלו למעשה הקריב אותו. מה הקריב אותו? אני אומר, אם הוא יוצא, מחי, זו שלי.
סליחה, זה לא כתוב. מה שאתה אומר זה לא כתוב בתורה.
לא, בסדר.
זה אבל... לא כתוב בתורה. אנחנו מדברים מה ההיגיון הפנימי של הכתוב. ההיגיון הפנימי של הכתוב הוא שתרח הוא אדם זקן והבן שלו עוזב אותו, זה הכל. טוב, אגב, זה גם נפקא מינה, איך מלמדים תורה בכלל? אסור להחסיר שום פרט. כשמלמדים צריך ללמד כל התורה כולה. גם מה שנראה לך, גם מה שלא נראה לך. אבל מה שכן, הסדר הוא חשוב. נגיד, אם אתה רוצה ללמד, נגיד, אדם שמעולם לא למד הלכות, לא למד מצוות, אתה רוצה ללמד אותו מצוות. אז בוא נתחיל עם אשת יפת תואר. נתחיל בזה. אז זה לא חלק מהתורה? לא צריך ללמוד את זה? כן? זה נכון. זה חלק מהתורה וצריך ללמוד את זה. אבל כדי שתבין את זה נכון, אתה צריך להקדים כמה דברים. אם לא, אתה דחית את כל השאר. בסדר? טוב. מה? זה הסיבה שלומדים מרב ולא מהכתוב, וזה סיבה שלומדים את הפסוק הראשון ואחרי זה את הפסוק השני.
כן,
כן, טוב, הלו. נפקא מינה, למשל, יש ספר מאוד מאוד לא חינוכי שיצא לאחרונה, קוראים לו תורת המלך. שמעת על הספר הזה?
כן, הזכרת אותו.
כן, בלי קשר לשאלה אם מה שהוא אומר זה נכון או לא נכון, האופן שבו זה נאמר הוא קטסטרופה. כן? זה אחד, נגיד, אחת הערובות הבטוחות ביותר כדי שעם ישראל לא יחזור בתשובה, וכדי שאומות העולם לא יתקרבו לאמונת השם. אם אתה תקרא מה שכתוב שם. טוב. כן.
מה הפשט של הרמב"ן? הוא
הרי
הוא דוחה
במדרש,
הפשט
במדרש, ומה הוא חושב
שהפשט של אותו...
הוא חושב, מה הרמב"ן חושב לגבי הפשט? הרמב"ן פשוט חושב שהכתוב סיים לספר את חיי תרח עד תומם, כדי לפנות את תשומת לב לנושא הבא, שזה אברהם.
זה אותו דבר כמו כל
המדרש. בדיוק. ועל זה אומר המהר"ן שהרמב"ן לא דקדק בכתוב. זה, טוב. ועוד, אם אתה אומר שהיה והיה מות תרח בחרן, השלמת הדור, למה לא נזכר השלמת הדור בכל הדורות מנוח ועד אברהם? אף על גב שתמצא והיה מות מן אדם ועד נוח, ואולי השלמת הדור לא תמצא זה מנוח ועד אברהם. יש פה באמת הערה מאוד חשובה. הרי בדורות שמאדם ועד נוח, כתוב ככה, למשל, לגבי אדם הראשון, כתוב שהוא חי 130 שנה, והוא הוליד את שט, ואחרי שהוא הוליד את שט, הוא חי עוד 800 שנה, ואז הכתוב מוסיף, והיו כל ימי אדם 30 שנה ו-900 שנה, וימות. כלומר, מלמדים אותך גם אלגברה. זה ועוד זה, כלומר, 130 ועוד 800, שווה 900, הוא 30, והוא מת. וכך עושים לגבי כל הדורות, תמיד מספרים לך בין כמה היה כשהוא הוליד, עוד כמה זמן הוא חי, ואנחנו עושים סיכום של כל חייו, והוא מת. בעשרה דורות שמנוח ועד אברהם, חסר הפרט השלישי. כתוב באיזה גיל הוא הוליד, כתוב כמה זמן הוא חי אחר כך, ולא עושים סיכום. או רק אומרים, ויולד בנים ובנות, ולא כותבים וימות. אם כך, למה היה צריך לגבי תרח לכתוב שהוא מת? שכאן יש תוספת כוונה של הכתוב, שלפני כן הרי לא כתוב וימות. כן? ועוד, הרי לא כתיב וימות, סתם, שנאמר, שנאמר כי המיטה הוא השלמת הדור. רק כתיב וימות תרח בחרן. למה הכתוב היה צריך להוסיף בחרן? הייתי צריך לכתוב, וימות תרח. מקסימום, או וימות. אבל אם כתבת בחרן, אין זה כמו שזכר סתם מיטה בשאר הדורות שהוא להשלמת הדור. אם כן, יש פה כוונה נוספת, לומר שהוא עזב אותו בחרן. אין? לכן צריך להגיד שהוא מת בחרן, כדי להצדיק את יציאתו של אברהם. אם כן, הפירוש, הדברים של המדרש, לא רק שהם לא דרש, הם הפשט ממש של הכתוב. כך אומר המהר"ל. ומה שפירש הרמב"ן במדרש הזה, שלכך הזכיר מיטתו שלא יהיה הדבר מפורסם לכל שהניח את אביו, לכך הזכיר את מיטתו קודם, ודברי תימא הן, וכי התורה רוצה להעלים הדבר ליתן טעות לפני האדם, חס ושלום לומר כך, כי התורה תורת אמת תיקרא. אבל יש בזה דבר נפלא מאוד. כי רצו בזה במה שאמרו בתחילה, כלומר ודאי שהכתוב לא התכוון לשקר. אלא רצו בזה במה שאמרו בתחילה, אתה דורש שהרשעים קרויים מתים בחייהם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותר אותך מכיבוד אביהם, ואין אני פותר אחר מכיבוד אביהם, ולא עוד, אלא שאני מקדים מיתתו ותחילה. וכי יש באברהם דבר שלא תמצא בכל אדם, כי אברהם אינו נקשר ואינו מתייחס אל אביו תרח, כמו שאין ייחוס וקישור אל האור, וקישור האור אל החושך. כלומר, יש פה אמירה שאברהם הוא כמו אנושות חדשה. יש משהו שאני רוצה לדקדק שלא מובא פה במערל, אבל הוא אמיתי. כתוב לגבי מותו של אברהם, ויהיו ימי אברהם אשר חי, נכון? יש כתוב כזה? בפרשת תולדות. ויהיו ימי אברהם אשר חי 5 שנים ו-70 שנה ו-100 שנה וימות. ויגווע ויאסף אל עמיו. אז אם כן כתוב, ויגווע וימות ויאסף אל עמיו. אז כתוב, ויהיו ימי אברהם אשר חי. מה זה שתי המילים האלה? אשר חי. מילים מוזרות, לא? מצאנו רק עוד אדם אחד בכל התנך שנאמר עליו הביטוי הזה אשר חי. יעקב, בוא נבדוק. אני רוצה ביטוי אשר חי. כן, לא בעילו לא בכאילו כערך, בערך. זה רמז בתורה. רמז בספר בראשית. חנוך, בוא נבדוק. והיו ימי חנוך 5 שנים ו-60 שנה ו-300 שנה ואיננו כי לקח אותו אלוהים. לא כתוב אשר חי.
יעקב,
זה רעיון, בוא נבדוק. אבל לא כתוב. רמז. פרשת שני חיי שרה, לא כתוב אשר חי. רמז, פרשת בראשית. הוא מתחיל להיות כבר יותר מדויק, נכון?
אדם הראשון.
קין? זה כתוב, קין זה לא כתוב שהוא מת בכלל. כן? רמז, פרק, כן, אדם הראשון, נכון? והיו ימי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה וימות. אז אם כן, מצאנו שני אנשים בלבד שהכתוב אומר עליהם אשר חי. אני רוצה להבין למה. אז כאן אני צריך הגדרה, מה זה חי? מה זה להיות חי?
לעולם.
חי זה לעולם? אז דווקא זה לא עובד, כי הרי גם אדם...
כאילו הזרע שלו קיים בתמיד.
אבל כתוב דווקא על השנים שהוא חי.
לא עשה עבירות.
השנים זה היה מוגבל, מה?
לא עשה עבירות.
לא עשה עבירות. אדם הראשון לא עשה עבירות.
לא
עשה עבירות. אז יש, אני מציע שתמחק את פרק ג' מספר בראשית. כי שם כתוב שהוא אכל את עץ הדעת. אז קשה לומר שלא עשה עבירות.
עשה תשובה.
עשה תשובה, אז יש הרבה כאלה.
נכון שהוא בפני עצמו בעצם.
יפה. להיות חי, פירושו לעמוד בפני עצמו. לא להיות תלוי באחרים. ואדם הראשון לא היו לו הורים. כל אדם יש לו הורים. ברגע שיש לאדם הורים, אז חייו נתלים בחייו של מישהו אחר. אדם הראשון אין לו הורים, כתוב אשר חי. מה עם אברהם אבינו? אין לו הורים. זה מה שכתוב כאן.
אז הוא לא היה חייב לכיבוד אביו.
בדיוק, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, מספרים לך שבעצם אין ייחוס בין אברהם לבין מה שקודם לו. יש בעצם שתי התחלות לאנושות. יש התחלה כוללת, יש עוד התחלה, אברהם.
מובן? שלומדים על הגירים?
אפשר להגיד משהו כזה על
הגירים. מתגייר,
כן. אז הוא... כן, מאמן מה שיש לגירים, נכון. אז זה, לכן הביטוי אשר חי הוא מדויק.
זה
ספציפי
לאברהם, או תגיד את זה על כל צדיק בן רשע?
זה נאמר רק לגבי אברהם. כי כל צדיק מחויב בכיבוד אביהם. אדם הראש... אברהם אבינו הוא הצדיק היחיד.
גם אם אביו רשע?
גם אם הוא רשע. אלא יש מדרגות, עד כמה הוא מחויב. אבל ברור שכל אדם צריך לכבד את הוריו. ואברהם הוא היחיד מבין הצדיקים, חוץ מאדם הראשון כמובן, שאיננו מחויב בכיבוד הזה, כי הוא מהווה הוויה חדשה. זה מה שאומר כאן המהר"ל. כי אברהם כי יש באברהם דבר שלא תמצא בכל אדם. כי אברהם אינו נקשר, ואינו מתייחס אל אביו תרח. כמו שאין ייחוס בקישור האור אל החושך. לכן זה יהיה טעות לכנות את אברהם, אברהם בן תרח. הוא לא בן תרח, הוא אברהם. איך הוא הופיע? על ידי תרח. כמו שלמשל, אדם הראשון איננו הבן של הקופים שקדמו לו. כן.
בסוף הפסקה הקודמת הרמב"ן, הרמב"ן גם אומר שזה כדי...
הסגנון פה לא ברור. הרמב"ן מקשה, איך שהמהר"ל מביא דבר הרמב"ן. הרמב"ן קשה לו עם מה שהמדרש אומר שהכתוב בא להעלים. זה קושיה. וכי התורה?
זה מה שהרמב"ן אומר.
כן. בסדר. כן, זה פשוט זה מסוגנן גרוע. אין מה לעשות. טוב. אני לא יכול לכתוב את זה מחדש. אז איפה אנו? כי יש באברהם דבר שלא תמצא בכל אדם, כי אברהם אינו נקשר ואינו מתייחס אל אביו תרח, כמו שאין ייחוס וקישור האור אל החושך. כי אברהם הוא האור, שהרי הדורות הראשונים היו תוהו וחושך. ואברהם הוא האור של המציאות. ומפני כך אמר הקדוש ברוך הוא, לך אני פותר אותך, לך אני פותר אותך מכיבוד אב, שהרי אברהם מציאות חדש, שאין לו קשר עם הראשונים, ואין אני פותר אחר, שהרי לא תמצא זה רק באברהם, כלומר, אלא באברהם, שהוא היה התחלת מציאות העולם. ולפיכך, הוא פטור מכיבוד אב האם, שאין לו ייחוס וקשר לאביו. ולא עוד, שלא די שאין לאברהם התקשרות וייחוס אל אביו, אך כי מזכיר מיתתו ויעדרו, ואחר כך מזכיר אברהם, מפני שכן נותן הדעת, כי ביאת האור הוא סילוק החושך, וכאשר האור זורח, נסתלק החושך. הנה לא היה ייחוס אברהם אל תרח, רק כמו האור אל החושך, וידוע כי האור והחושך ביאת האחד סילוק האחר. ולא היה שום התקשרות לאברהם עם תרח אביו, ולפיכך כתיב הימות תרח בחרן, ויאמר אל אברהם. כי עניין אברהם מתדבק אל מיתתו וידרו, לא אל מציאותו. כי אברהם הוא אור, וכאשר זורח האור, אין כאן חושר בעולם. ואף על גב שהיה תרח חי. הרי חייו של תרח כאילו מת, כי הרשעים קרויים מתים אף בחייהם, היה האור זורח בעולם, כי כבר נחשב כאילו מת. ודבר זה ארוך מאוד לבאר איך שהרשעים אף בחייהם נחשבים כאילו מתים. עכשיו יש פה קושיה. ואף על גב שאמרו זל שתרח עשה תשובה. אז מה אתה אומר? רשעים נקראים מתים. הוא עשה תשובה. כדי איתה פרשת נוח בסופו. ולמדו זה מדכתיב, אתה תבוא אל אבותיך בשלום. כן, כתוב בפרשת לך לך, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. איך אפשר להגיד לאברהם, לבשר לו בשורה טובה שהוא הולך לפגוש את אביו הרשע? לבנתי מה קושיה.
אתה תבוא
אל
אבותיך בשלום.
נכון. כתוב כאן, אתה תבוא בשלום אל אבותיך. זה ציטוט לא מדויק של הפסוק. כן, כי אתה הרי מכיר את הפסוק, שהרי אתה שומע את קריאת התורה בבית הכנסת. ושם אומרים, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. על זה שואל המדרש, אביו... מה? זה יהיה עוד מעט. אביו עובד עבודה זרה היה, ומבשרו היה שיבוא אליו, אליו ימתך שעשה תרח תשובה. ואם כן, אחר שעשה תשובה, למה נאמר שהרשעים בחייהם נקראים מתים? והרמב"ן זל תירץ בזה שבסוף ימיו עשה תשובה קרוב למיטה. זה ההסבר שנותן הרמב"ן. ויותר היה נראה לתרץ, שאף על גב שעשה תשובה, היה התשובה תולה, ומיטתו הייתה מחפרת לגמרי, ובחייו נקרא מת. ויש לומר גם כן, כי לא קיבל הקדוש ברוך הוא את תרח בתשובה, רק בשביל בנו אברהם. ושניהם גרמו תשובת תרח, ועל ידי אברהם קיבל אותו בתשובה. והשתה, אם ניקח עכשיו, לקשייה, אינו קשה, הדאמרינן מה שאמרו במדרש, והביא אותו הרמב"ן זל, שבשביל בנו אברהם בתרח לחיי העולם הבא. איך זה יכול להיות? הרי אמרת שתרח עשה תשובה, אז בשביל עצמו. דשניים גרמו תשובת תרח, שאם לא עשה תשובה לא היה מציל אותו אברהם, ואם לא היה אברהם לא היה מועיל תשובתו, כיוון שלא עשה תשובה לגמרי, אלא חצי תשובה. וכל עניין זה מורה שאברהם היה התחלת העולם, ולכך לא היה לו ייחוס לצירוף אל אביו, שהרי הוא ההתחלה. ומזה הטעם נולד בארץ כסדים, עם לא היה. כן, שגם כסדים, לפי מה שלמדנו, זה בני הגמרא במסכת סוכה, הקדוש ברוך הוא מתחרט שברעם, זאת אומרת שהם רק היעדר ולא הוויה, שהתחלה במה שהיא התחלה, קודם לה היעדר, ולכן היה חשוב למהר"ל לתמוך את יתדותיו בדעה שאומרת שאברהם נולד באור כסדים ולא בחרן. כן.
יש... התקלתי בזה
שיוב
הוא
גלגול
של
תרח. נכון.
אז אם הוא עשה תשובה
בשביל מה
הוא
צריך לו בגלגול? אתה מביא מקור שלא כתוב כאן, ועל גבי זה מקשה קושיה. בסדר, אני מבין. בסדר. יש, קראת במקובלים שיוב היה גלגול של תרח. אז למה היה צריך להתגלגל עם עשה תשובה?
קצה של פורים.
התשובה לזה נמצאת פה בדבריו של המהר"ל, שהוא לא עשה תשובה גמורה.
שמיטתו כיפרה עליו,
אבל אפילו
הוא לא
עשה שנים, מיטתו כיפרה עליו. מה זה מיטתו כיפרה עליו? זה מיטתו וגלגולו, זה הכוונה. אם כי זה לא מפורש פה, כלומר, זה גם לא כתוב בגמרא, זה שתרח הוא גלגול של אברהם. זה הכל רק נמצא בתורת הקבלה. כלומר, זה מישור אחר של הבנה. לא חייבים להתייחס דווקא. לגבי אדם הראשון, אפשר לומר שכתוב, אשר חי, כיוון ששנות חייו אינם מגיל 0 אלא 20, כך שבעצם מת בין 950. כן, אני מכיר את ההסבר הזה, אבל זה לא מסביר את אברהם. כלומר, אם היה כתוב רק באדם הראשון, מה שאתה אומר, אז ההסבר שלך היה מתקבל לדעת. אגב, ההסבר שאתה נותן הוא הסבר שמשתמשים בו בסמינריונים החרדים כדי לדחות את תורת האבולוציה. כי אומרים ככה, כתוב, ויהי ימי אדם אשר חי, 30 שנה ו-900 שנה. מה זה אשר חי? הרי הוא נולד בגיל 0. אבל מה? הוא נברא בגיל 0, אבל הוא היה נראה כמו הבחור בגיל 20. ככה אומרים במדרש. שהוא נברא כאילו בגיל 20. יוצא לפי זה שמי שרואה אותו מת אחרי 930 שנה, רואה אדם שמבחינה ביולוגית נראה שהוא מת בגיל 950. יוצא לפי זה, אומרים המתנגדים לתורת האבולוציה, שדבר יכול להיראות לך זקן, אף על פי שהוא צעיר. זה ההסבר. אבל כפי שאמרנו, ההסבר הזה איננו קביל, שהרי גם באברהם כתוב אשר חי. אז אם כן, זה לא מספק. חוץ מזה שאני לא מבין מה ההתעקשות הזאת לדחות את תורת האבולוציה. מה זה מועיל? טוב. והתבהר לך. אני אעשה פה מעשה חשוב, אני אחליף כיסא. זהו. אז איפה היינו? כן. והתבר לך, כי היה אברהם וישראל, ישראל הכוונה כאן, עם ישראל, שווים בעניין זה, שהיה גידול שלהם באומה שהוא היפוך להם, כן? כלומר, ישראל במצרים, אברהם וכסדים, אף כי יש חילוק בטעם של כל אחד, טעמו בפני עצמו, כמו שהתבר למעלה, מכל מקום, בזה משותפים ושווים. שהווייתם וגידול שלהם באומה שהוא הפך להם. כן, כלומר, מדוע הטעם הוא שונה? כי הרי למדנו שישראל הם צורה ומצרים חומר, והחומר היפוך הצורה, ולכן צריך שישראל יהיו משועבדים תחת הצורה, ואז הם בטלים לגמרי, ובזה נתקיים השיעבוד באופן מוחלט, ואז לידתם היא לידה חדשה. אני לא מבין מה לא טוב ומה שאני אמרתי. אמרתי שישראל משועבדים תחת החומר. אמרתי הצורה?
כן.
זה לא בסדר. טוב, אז ישראל משועבדים תחת החומר, ואז הצורה יוצאת אל הפועל לגמרי, בבחינת יש מאין ביציאת מצרים. ואילו אברהם, זה לא מצד שיש פה ניגוד של חומר וצורה, אלא של התחלה. התחלה והיעדר. אז לכן הוא צריך להיוולד באומה שהיא נעדרת, שהיא מצד הידר. ואילו כנען, אמרנו שזה הצורה הדבקה בחומר, וישראל זה הצורה הנבדלת.
טוב.
כן.
מה שאמרת קודם, אתה הסברת למה שאתה מלמיד אותנו את האלגברה? למה זה
בתחום
עד שהוא
הוליד? אתה שואל, האם אני הסברתי מדוע בפרשת בראשית, בעשרה דורות, שמאדם ועד נוח, התורה כן עושה סיכום כללי של כל החיים, ואילו בפרשה, בדורות שמאדם ועד, שמנוח ועד אברהם, היא לא עושה את זה. לא, לא הסברתי לה.
אתה יכול להסביר?
אני יכול להסביר, יש לי שיטה בזה, אבל זה ארוך. רוצה לשמוע בכל זאת? בסדר, אני אשמיע לך. טוב, יש לי תיאוריה, יש לי תיאוריה לא רגילה בזה. רוצה לשמוע? אבל זה לא הדעה מקובלת, מה אני אעשה? פשוט מאוד. אם תשים, התורה רוצה להעלים שם משהו. אם תסתכל במה שכתוב, מי הבן של נוח? איך קוראים לו?
שם.
שם, נכון? כתוב ככה, ויחי שם, כך וכך שנים, ויולד. וגם כתוב, ויחי נוח כך וכך שנים, ויולד את שם, את חם ואת יפת. עכשיו, מי הבן של שם, שממנו נמשכת השושלת? כן? ויחי שם, כך וכך שנים, ויולד את ארפחשד. ארפחשד. עכשיו, בארפחשד מה כתוב? וארפחשד חי כך וכך שנים, ויולד. לא כתוב ויחי ארפחשד, אלא כתוב בארפחשד חי. מי הבן של ארפחשד? מה? שלח! זה פסוקים מפורשים. כתוב ושלח חי כך וכך שנים. ויולד את? את העבר! ואיך כתוב אחר כך לגבי העבר? ויחי העבר. ויחי פלג, ויחי רעו, ויחי סירוג וכו'. אז יש לך שניים באמצע שלא כתוב עליהם ויחי, אלא כתוב חי. קצת דומה למה שראינו בגשר לאברהם חי ולגבי אשר חי, לגבי אברהם אדם הראשון. אז לגבי שניהם כתוב חי. מה זה אומר?
שלא
אברהם
הסגולה.
לא, ודאי שאברהם הסגולה. אני טוען שהכוונה חי אחרי מות אביו. ואז יוצא שאתה צריך להוסיף לשנות העולם את שארית החיים של שם ואת שארית החיים של ארפחשד, ואז אתה מוסיף להיסטוריה קרוב לאלף שנה. אתה מבין אותי? וזה מתארץ הרבה מאוד קושיות בארכיאולוגיה. כי אם אנחנו מחפשים, בפי הנתונים שיש לנו בארכיאולוגיה, כמה זמן התקיימו התרבויות של שומר ואקד ומצרים לפני אברהם אבינו, אנחנו רואים שהזמן שהתורה נותנת הוא זמן קצר מדי. אם אתה מוסיף עוד אלף שנה, הכל מסודר. אז אני אומר שזה רמוז שם. אז למה התורה לא אמרה את זה במפורש? מה? כן. כי היא רוצה ליצור את הרושם שאברהם הוא בן דור, הוא בן הדור של הפלגה, והוא בן דורם של נוח, שם ועבר. כי יש מסורת שעברה משם ועבר לאברהם. אז יותר נוח שהקורא יסבור שנוח, שאברהם יכול לפגוש את האנשים האלה. גם אם בפועל הוא לא פגש אותם. בסדר? ואז יוצא שהמניין שלנו לבריאת העולם הוא מניין לא נכון, אבל זה לא פעם ראשונה שדברים כאלה קורים. טוב. אבל זה חשוב שדבר כזה יתפרסם, כי אז יש אפשרות ליישב בין הארכיאולוגיה לבין הכתוב, בלי יותר מדי פלפולים. לפי זה כן, אבל זה בכלל לא משנה. כי המניין של שנות העולם הוא לפי הפשט הראשון העולה מהכתוב, ולא לפי הדקדוקים של הקורא, למשל אני.
אבל יש מתמטיקה פשוטה,
אז זהו, יש פה, הסתירו ממך משהו. כתוב והרפחשד חי. זה כן, ראית את הפסוק והרפחשד חי?
כן.
בפרק י' א'? פרק י' א', אתה בפרק י' א' או לא? לא, אז תסתכל בפרק י' א', בבקשה. והפרשת חי, תקרא בבקשה בקול רם. 5 ו-30 שנה. מתי הוא חי את ה-5 ו-30 שנה האלה? מאז לידתו? לא. אני אומר שזה אחרי מות אביו.
אחרי שם?
אחרי שם, אז אתה צריך להוסיף את כל ה-800 שנה בערך. או 600 שנה ששם חי אחרי שהוא הוליד את שלח, ואחרי כל זה שלח חי עוד 35 שנה, ואז יוצא שאתה הוספת 600 שנה. זה מסתדר יפה מאוד. אם אתה לא תכתוב את סך חייהם בין כמה הוא היה כשהוא מת, באמת זה לא כתוב. אז זה פותר את הבעיה.
הרב, מניין לבריאת העולם זה לא גם מסורת?
מניין לבריאת העולם איננו מסורת כלל וכלל, הוא חישוב. כן.
מתי התחיל?
מי מחזל בערך? זה לראשונה מובא במסכת עבודה זרה. כן.
זה לא יסבך חשבונות אחרים?
ודאי שזה יסבך חשבונות אחרים. לכן אני אומר,
זה גם יהיה
פה בעיה עם הכתובה, שבכתובה כתוב שנת כך וכך למניין שאנו מונים פה הדר
דימון. אני יכול להשמיד את האות הראשונה בכתובה.
מה?
בכתובה אפשר להשמיד כמו שכותבים שטרות, או כמו שהיום כותבים, התשה, הרב לא
כן, ומה יהיה עם חשבונות הגאולה, ומתי יבוא המשיח וכו'. אל תדאג, הכל מסודר. כי מה שאנחנו מחשבים כל החשבונות האלה, זה לפי הרושם שהתורה רוצה שייווצר, ולא לפי האמת ההיסטורית. הרי אנחנו לא מחויבים לומר שכל דבר, יש דברים בתורה שאנחנו אומרים שהם לא אמת היסטורית, כן? אז זה בסדר, לא סוף העולם. טוב.
בעצם המדרש בעצם הלך לפי מה שאתה אומר בעצם,
שאברהם נמד משים
בעבר בעצם זה
ה... יפה. אז יש פה ראייה מלדבריי, מהפחות להגיד להלך רוח הזה, מהמדרש. בסדר, מבסוד, שמעת? טוב, אוקיי. בוקר טוב ושנה טובה לרב, שליטה. כשרבנים מתים הם מאבדים את השליטה. האם מכיוון שתרח לא שב בתשובה שלמה, ומיטתו וגלגולו כיפרו. האם מתוך כך אפשר ללמוד לגבי כל אדם שלא שב בתשובה שלמה? דהיינו שיחזור רחמנה לצלן בגלגול? אני לא יודע אם אפשר להסיק את זה לגבי כל אדם. יכול להיות שלהרבה בני אדם זה תקף, אני לא יודע. זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מסדר את התיקונים ואת הכפרות של האדם. טוב. טוב, נתחיל שוב את הפסקה. והתבהר לך כי היה אברהם וישראל שווים בעניין זה שהיה גידול שלהם באומה שהוא הפך להם, אף כי יש חילוק בטעם של כל אחד, טעמו בפני עצמו כמו שדבר למעלה. מכל מקום, בזה משותפים ושווים שהווייתם וגידול שלהם באומה אשר הוא הפך להם. אמנם יש לתת טעם אחד לשניהם, וזה כי אף על גב שההפכים הם מתנגדים מצד עצמם, בכל מקום, במה שהפכים ביחד הם משלימים להכל, בשביל זה הם מתחברים ביחד כדי להשלים להכל. כלומר, ההפכים הם גם משלימים. ולפיכך, ישראל ומצרים, אף על גב שהם הפכים מצד עצמם, בכל מקום, הדבר ואפקו משלים להכל. יש להם חיבור יחד. ולפיכך, ישבו ישראל במצרים ואברהם באור כסדים, מפני ששני הפכים ביחד הם הכל. ואני אקשה לך כי דבר זה שייך דווקא בהפכים כמו האש והמים, שכל אחד נחשב מציאות. אש זה מציאות, מים זה מציאות. אבל בהפכים שהאחד נחשב טוב והשני רע, אין שייך לומר כך. זה אינו, לוודאי אף שהוא רע, ואינו מציאות. מכל מקום, שניהם משלימים להכל. כי גם כן הוא צורך בריאה, כמו שהתבאר. זאת אומרת, זה ההנחה של המונותאיזם המוחלט. המונותאיזם המוחלט מניח שכל ההוויה כולה היא גילוי אלוהי, כולל היעדר האלוהי. טוב. ובמדרש במדבר רבה, פרק י"ט. מי ייתן טהור מטמא לא אחד. זה פסוק ב... יוב. אין פסוק ביוב. מי ייתן טהור מטמא לא אחד. אז מה זה טהור מטמא? כן? זה נאמר לגבי פרה אדומה. מה אתה אומר? דבר שטהור שיוצא מדבר טמא. כן? כן, נכון. אז מי יכול, מי ייתן טהור שיוצא מטמא? אז המדרש לומד את זה, מביא את הפסוק הזה לגבי פרה אדומה. שהיא מטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים. לא אחד, כלומר מי זה אחד? זה הקדוש ברוך הוא. לא יחידו של עולם, מלשון תמיה. כגון אברהם מתרח, חזקיהו מאחז, יושיהו מאמון, ישראל מאומות. מי עשה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם? עד כאן. עד כאן דברי במדבר רבה. זה גם מובא בתנחומה, על אותה פרשה, פרשת חוקת. בערור רבותינו זל, כי המידה נותן כן להיות יוצא טהור מתאמה. לכך הכתוב אומר, לא אחד, ולמה לא לומר לא אחד? רק רצה לומר, כי מפני שההפכים יש להם סיבה אחת, שאין המציאות מחולק, רק יש להם סיבה אחת, וזהו הסיבה הראשונה שבאו ההפכים מאיתו, הסיבה הראשונה כוונה הקדוש ברוך הוא, ומפני זה יוצאים זה מזה. ולכך אמר, לא יחידו של עולם המאחד את המציאות, ובשביל שהוא מאחד הכל, לפיכך יוצאים ההפכים זה מזה, שאילו לא היה להם ההתאחדות, לא היו יוצאים זה מזה, ומצד שהוא יתברך מאחד את המציאות, יצאו זה מזה, ואף המציאות הרע הוא מאחד, והרי דבר זה עמוק מאוד. איך אומר הרב קוק בערבי ותואר? גם האמונה וגם הכפירה, שניהם זה גילויים אלוהים. טוב. והנה התבהר. כן. עשר שורות האחרונות. הפכים עניינים. הפכים אני רואה, עניינים אני לא רואה. כן, אבל אתה שואל מי בערור רבותינו זל? כן, הוא מביא כאן מדרש, שהמדרש מביא פסוק ביוב, מי ייתן טהור מתאמה. רואים שדברים טהורים יוצאים מדברים טמאים. מי עושה את זה? לא יחידו של עולם, לישון תמיה. כלומר, רק מי שהוא יחידו של עולם הוא זה שיכול להוציא טהור מתאמה. עד כאן דברי המדרש, ברור? כן.
האש עושה את זה.
האש? מה עושה
האש? בשר תמי היו שורפים אותו.
נו, היו שורפים בשר תמי, זה נכון.
שמן
תמי שורפים אותו. ואז מה?
זה לא גומר את
התמי. אבל זה לא הנקודה, אנחנו מחפשים שדבר טהור נולד מדבר תמי, מתוך דבר תמי.
בורא עם בש.
אנחנו מחפשים, זה בדיוק ההפך. פה אנחנו מדברים על דבר טהור שיוצא מתוך דבר טמא. בסדר?
למה אפשר להגיד בורא מדבש?
מה? אפשר גם להביא את הדוגמה של הדבש שבא מהדבורה, והחלב מהפרה וכדומה.
הפרה לא אומרת.
מהדם. דם זה אסור לאכול. ובכל זאת, דם נעיכר ונעשה חלב. מותר לאכול דם, דם לבן כזה, שהוא החלב. בסדר? אז מה שאומר כאן, בערור רבותינו זל, כי המידה נותן כן להיות יוצא טהור מתאמה. מה זה המידה? השכל. לכך הכתוב אומר, לא אחד. ולא, ולמה לא לומר לא אחד? לומר, למה תגיד, למה קראת לקדוש ברוך הוא אחד בפסוק הזה? אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא גיבור. כן? מי יוציא טהור מתאמה? גיבור. כן? לא, אז אתה אומר אחד. למה אחד? כי זה עניינה של האחדות, שהיא כוללת הכל, וממילא היא גורמת שהאחד יוצא מהשני, יכול לצאת מהשני. בסדר? רק רצה לומר, כי מפני שההפכים, כמו שני דברים הפוכים, יש להם סיבה אחת. נכון? שניהם הפוכים, הטהור והטמא, אבל שניהם באים מאותה הסיבה. נכון? שאין המציאות מחולק, רק יש להם סיבה אחת. עד כאן ברור. וזהו הסיבה הראשונה. מי זה הסיבה הראשונה? קדוש ברוך הוא. שבאו הפכים מאיתו, ומפני זה יוצאים זה מזה. לכך אמר, לא יחידו של עולם, המאחד את המציאות, ובשביל שהוא מאחד הכל, לפיכך יוצאים הפכים זה מזה. עניינים. מה?
שאלה
רוצה
שדווקא יהיו הפכים
שיצאו מזה. אה, דווקא בהפכים היוצאים זה מזה, מתגלה האחדות הרבה יותר. אם היית אומר, הוורוד יוצא מן האדום, בסדר, כי הוורוד זה סוג של אדום. היית אומר, הלבן בא מהשחור, זה הרבה יותר חזק, זה מראה את האחדות השלמה.
דווקא בראש המרשמי זה נראה שישראל יצאו ממצרים, יש שתי... לא, אתה לא רואה את האחדות.
אז זה מה שאומר, ישראל יצאו ממצרים, כי הם הפוכים זה לזה, וישראל היו במצרים, כי ישראל ומצרים משלימים, זה את זה.
זה הרושם הראשוני והתנ"ך, אתה לא רואה.
זה הרושם הראשוני, וזה הרושם השני. כי הכתוב תמיד מחובר באופן כזה, שיש הבנה העולם מהקריאה הראשונה, והבנה העולם מהקריאה השנייה.
לא, בנושא של האחדות.
אותו דבר. כן, חינוכית אתה קודם כל צריך לדעת שדברים נבדלים זה מזה. כלומר, אתה רוצה להגיד שני דברים הם אותו הדבר. כדי להגיד ששני דברים הם אותו הדבר, אתה קודם כל צריך לדעת במה הם לא אותו הדבר. בסדר? אתה אומר, איש ואישה זה אותו דבר. כן, אבל במה הם לא? תתחיל קודם כאילו במה שהם לא. ואז ידע במה הם כן מאוחדים. זה מה שכתוב בספר יצירה. הבן בחוכמה וחכם בבינה. אז קודם כל הבן בחוכמה. ההבנה זה ההבדלה. רק אחרי זה אתה מחבר, חכם בבינה. ובשביל שהוא מאחד הכל, לפיכך יוצאים ההפכים זה מזה, שאילו לא היה להם ההתאחדות, לא היו יוצאים זה מזה. ומצד שהוא יתברך מאחד את המציאות, יצאו זה מזה, ואף המציאות הרע הוא מאחד. והרי דבר זה עמוק מאוד. עד כאן זה ברור, העשר שורות? טוב. והנה יתבהר, כי אף על גב שהיה תרח עובד עבודה זרה, היה יוצא ממנו צד קדושה, מצד כי ההפכים יוצאים זה מזה. אמנם עיקר הפירוש, כמו שאמרנו, כי ראוי בפרט שיהיו הפכים יוצאים זה מזה, כמו שאמרנו, בעבור הייחוס וההצטרפות שיש להם ביחד, ששני הפכים משלימים להיות הכל בלי חסרון, שהרי יש כאן דבר ואפקו, ואין עוד דבר חסר. וזהו עניין האחדות, שאין עניין האחדות רק שהוא הכל, ואין חוץ ממנו. ומפני זה ההפך, האחד שהוא חלק הכל, יוצא אל ההשלמה, ויוצא ממנו חלק שני, כדי להשלים עד שתהיה הפעולה הנמשכת מן הפועל. הוא, השם יתברך, יש בה הכל. כמו שהפועל יש בו הכל במשהו אחד, ולפיכך מישהו אחד משלים להכל. וזהו מה שאמר, לא אחד, שהוא הכל. וכל השההפכים יותר רחוקים זה מזה, יותר ראויים לצאת זה מזה. שבשביל כך הם הכל. במה שזה קצה האחד, והשני הוא הקצה השני. ובזה הם הכל, וזה שיצא אברהם מתרח, חזקיהו מאחז, יושיהו מאמון, ישראל מן העמים. ואם תשאל ולמה צריך להפכים, אולי כדאי שנשלים בכל זאת, כן? למה צריך להפכים ולמה שלא תהיה בריאת אברהם בלבד מבלי אפקו? אחר שאמרנו כי עיקר הבריאה היא בריאה זאת, וכל אשר היה זולתו לא היה בהם בריאה, שאם תשאל כך, לא מחוכמה שאלת על זאת. כי הדברים האלה ידועים בעצמם, כי לא ברא הקדוש ברוך הוא את אברהם בלבד בעולם. מחמת חסרון המקבל, שלא ייתכן להיות המקבל הפעולה שלמה, לכך נמשך אלי עלול חסרון. כי בריאת העולם הזה, אין במציאותו השלימות בכולו, כמו שתמצא האדם אשר ברא הקדוש ברוך הוא, ויש בחלק ממנו דבר נכבד הוא השכל. ואין עליך לשאול למה לא בראו שכלי בלא חומר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו רק שכל. כי אין מדרגת האדם נותן כך, שישלם כל כך, שיהיה כולו שכלי. ואומנם בחלק ממנו יימצא זה. וכך היה בכלל העולם, אשר אין מדרגת העולם שהיא בכללו השלימות, רק בריאת עולם במדרגה, אשר השלימות יש חלק ולא בכללו. ואילו לא נברא בעולם רק אברהם וזרעו, היה מדרגת העולם הזה שהוא כולו שלם. והנה זהו עניין אברהם ואומה הנבחרת של חלקים. ואי אפשר מבלתי האומות שאין שלמות העולם רק בחלק לבד. והחלק הזה חלק השם כלכתיב, כי חלק השם אמרו יעקב חבל החלטו. וכמו שתמצא שההפכים יוצאים זה מזה בעבור שההפכים משלימים אל הכל, כך יש להם חיבור יחד מזה הטעם עצמו. וזאת הסיבה שהוא ישראל יושבים בבצרים אומה שהיא הפך להם, כמו שהתבר ואברהם ביור כסדים, אומנם התייחסות זה מצד הפועל שהוא הכל ויבוא ממנו הכל. ולכך הם מתייחסים, אבל בעצמם הם מבדלים, ולכך בהוויית הפכים אלו דווקא יש להם חיבור ביחד, כמו שהיה לישראל כאשר היו מתאבים ממצרים, שהם הפכים להם, וכן אברהם נולד ביור כסדים שהוא הבחיל לו, ויצא אברהם מתרח, ואחר כך היו נבדלים זה מזה במה שהם בעצמם נבדלים בתכלית. ולפיכך אמר לו, תוסיפו לראותם עד עולם במה שהם נבדלים זה מזה, רק לעניין הוויה, שיהיו להם, לעם ישראל, יש להם חיבור כמו שהתבר למעלה, כי יש התייחסות בהווייתם יחד ובעצמם הם נבדלים. וכן אברהם אחר שנולד ביור כסדים אמר לו, לך לך מארצך וגומר, ונבר לך כי הוא ישראל דומים לאברהם, שכמו שישיבת אברהם שהוא עיקר העולם ביור כסדים זה העם, עם לא היה, ואחר כך הוציאו הקדוש ברוך הוא מתוכו דכתיב אני השם אשר הוצאתיך מיור כסדים, כך ישבו ישראל שמקדושים נבדלים מכל ערווה במצרים, שלא היה אומה מקולקלת כמוה. יש לך להבין את הדברים האלו, כי הם דברים צריכים להבין אותם, ובזה ידוע יציאת השורש הנאמן עם נטיעותיו הנאמנים. ועוד יתבאר זה. זהו.